radiosol.co.il. יש לכם ניסיון בניהול צוות במוקד טלפוני? חברת מגן מומחים למימוש זכויות רפואיות מגייסת ראש צוות למוקד הטלפוני שלה בפארק קפה קרוש העין. לעוד פרטים יש ליצור קשר עם ליאת ממגן בטלפון 053-967-5550 053-967-5550.
הרדיו של ישראל.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול, COIL, הרדיו של ישראל.
יש לכם ניסיון בניהול צוות במוקד טלפוני? חברת מגן מומחים למימוש זכויות רפואיות מגייסת ראש צוות למוקד הטלפוני שלה בפארק קפה קרוש העין. לעוד פרטים יש ליצור קשר עם ליאת ממגן בטלפון 053-967-5550 053-967-5550.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית הבלוק פרלמנט הנדלן בהגשת אופר לוין וקרן שר החיות.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, באולפן, עופר לוין, הבלוק פרלמנט הנדלן, באולפן עופר לוין, עוד מעט קרן תצטרף אלינו, אנחנו כאן מרדיו סול, צהריים טובים, שחר פטל, מה המצב?
היי, בסדר גמור.
ברוך הבא אלינו לפרלמנט הנדלן. בלוק פרלמנט הנדלן. וברוך הבא, אתה מיקרופון 3, עומר עידו.
אהלן, מה נשמע?
אתה חייב להתקרב למיקרופון, אחרת סתם הגעתם לחינם. זה מה שאני אומר לכל האורחים שככה, נבהלים מהמיקרופון, לא צריך להיבהל מהמיקרופון. לא נבהל זה טוב. שלומכם טוב לצהריים אלה?
האמת שבדיוק לפני שיצאתי לפה, קיבלתי טלפון קצת קשה מעורכת דין, חברה טובה וקולגה שלנו, טליה חדד. הבן שלה ביום חמישי נפצע קשה בעזה, ופינו אותו במסוק עם 669 והצילו את החיים שלו, הוא היה מורדם ומונשם.
וואו, טליה חדד הייתה פה אצלנו לפני חודש, אני חושב.
כן, כן. וזהו, ונאחל לו רפואה שלמה, כרגע הוא בטיפול נמרץ, אבל הוא יצא מכלל סכנה, ונאחל לו רפואה שלמה לגוף ולנפש, כמו ל... דפקתי על השולחן.
כן, אני פתאום ראיתי את זה קופץ למעלה.
כבר התחלתי בדפיקה על השולחן. כן. אז נאחל לו באמת, לו ולכל הפצועים, רפואה שלמה.
אמן, וכמובן, אם אנחנו כבר 139 יום, שיש גם חטופים שנמצאים שם רחוק, אנחנו לא יודעים מה המצב שלהם, ונאחל שגם הם יחזרו מהר ובהקדם. כן, אז בואו ספרו, שחר, בואו נתחיל איתך. מי זה שחר?
אז אני עורך דין כבר 15 שנים בערך, קצת יותר. הרבה שנים הייתי במשרד מאוד גדול, והיום אני מנהל פירמה משלי כבר כמה שנים טובות. זהו, בתל אביב, ועוסק בנדלן הרבה מאוד שנים.
למה דווקא נדלן?
אני פשוט הגעתי, אני בא ממשפחה שהיא, לא, זה מה שדיברו עליו בבית, אני דור שלישי של נדלן, סבא שלי דיבר על נדלן, הייתי בא להתייעץ איתו נדלן בגיל 12. זה היה חוויה.
אז אמרת, אני עורך דין, אני עורך דין נדלניסט.
נדלניסט, כן. בדיוק ככה.
ואתה אומר, למה דווקא נדלן?
אני חושב, אני אוהב לעבוד באנרגיות טובות. אני לצורך העניין, באו בהתחלה, בהתמחות, אגב, עשיתי התמחות ברבד מגריזו בנקל, שלימים התאחדו עם שיבולת, איפה שאתה עשית.
איפה שאני הייתי מעל עשור, כן.
קריירה נכבדת, ו... לא, אני לא מתחבר לכל התחומים של העריכת דין. ליטיגציה בבתי משפט ואנרגיות רעות, עשיתי את זה. אני לפעמים עדיין נאלץ לעשות את זה, אבל יש משהו בנדלן ובעסקאות, שאחרי שעוברים את האתגר, אנחנו מגיעים למצב כזה של win-win ואנרגיות טובות.
אני חושב שבכלל, כל מי שנכנס לנדלן, המטרה זה win-win. זה אחד רוצה לקנות, אחד רוצה למכור, אחד רוצה לשדרג. זה לא מישהו שעשו לו עוולה כזאת. יש גם עוולות, אבל... לא, בדרך כלל נפגשים על עוולות בבתי משפט ובעורכי דין.
נכון. ובנדלן, אתה יודע, גם אם זו בעסקת מחר פשוטה, שבסוף אתם רואים קונה, מתחבק עם המוכר, ושניהם מרוצים, או במה שאני יותר מתעסק בייצוג דיירים בהתחדשות עירונית, לעבור איתם את כל התהליך הזה, ובסוף מגיעים לאיזה בית חדש ודירה חדשה, אז זה כיף, זה ממש כיף, והווין ווין שזה גם טוב לכולם, גם היזם מרוויח, ואני הרבה יותר מתחבר לעבודה באנרגיות טובות.
אנרגיות טובות זה אנחנו, אני חושב. זה, לא יודע, זה, על באמת, אני מהצד שלי, תחום ייעוץ המשכנתאות, זה גם כן זה לעזור לכל אותם אנשים שאתם פוגשים אותם בסוף, לצלוח את הדבר הזה שנקרא... המימון, שהוא נהיה גם יותר ויותר 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 קשה.
בימים אלו...
בכלל, זה משהו נהיה קטסטרופלי. בוא נעשה... איזה מזל שאני לא צריך לקנות דירה כרגע. נגיד את זה ככה. אבל באמת, שחר, אני מבין שאתה נציג פורום עורכי דין למקרקעין, מה...
זה נכון.
מה המשמעות? מה...
זה בעצם משהו שאני חושב שהוא גם ממש על רקע של המצב בתקופה הזאת. דיברנו רק עכשיו על המלחמה והכל. יש איזושהי תחושה והבנה, לכן הוא גם מתגבש בתקופה הזאת, יש תחושה והבנה שאנחנו כעורכי דין גם יותר מבינים את זה, שלתת למחוקק ולרגולטור, לשלטון, לבוא ולבצע את הפעולות ולסמוך עליו שהכל יהיה בסדר, ושהכל יטופל, ושהכל יהיה לטובת כולם, כמו שאמר, ובצדק, באנרגיות טובות, פחות בתקופה הזאת, יש יותר תחושה שצריך קצת יותר לקחת את הדברים, איך אומרים, אלינו, בעיניים המשפטיות שלנו, מהניסיון שלנו בשטח, בנדלן, בפרויקטים, לא רוצה להגיד לייעץ, אבל ללוות את ההליכים של החקיקה.
כלומר, כמו שהרשויות לקחו בשביל לאוקטובר את החוק לידיים, לא את החוק לידיים, את האזרחים לקחו לידיים את כל הדבר הזה, אתם אומרים, בואו גם אנחנו ניקח את ה... לא רוצה להגיד
שלטון. אנחנו אנשי חוק.
כן, אבל בואו נייעל את זה בצורה, בואו נוריד חסמים ובירוקרטיות, ובאמת אני חושב שאני שומע על פרויקטים, ואתם מכירים אותם לא פחות טוב מני, של תמה, שהתחילו לפני 15 שנה, ואולי היום מסיימים אותם, והדיירים שחשבו שהם עושים אקזיטים, או שקנו את הדירות, או שאמרו, אנחנו לא נעבור מפה, כי תכף יהיה לנו, חלקם כבר לא איתנו, או שהמשפחות גדלו.
זה על דברים גם לפעמים קטנים ומעצבנים, שאתה לא מאמין שדבר כזה יכול לתקוע פרויקט. אתה רוצה דוגמה?
אני אשמח לדוגמה.
יש פרויקט מאוד מאוד גדול, שיש שם הערת עזרה על הפקעה לטובת משהו של מים, צינורות מים מהתקופה העותמנית. בסדר? הפקעה, הערת עזרה. מתחת לכל הקרקע הזאת. עכשיו, אתה יכול...
מהתקופה האוטונמית.
מהתקופה האוטומנית. זאת אומרת, אתה יכול לתאר עצמך... בדיוק, שכנראה מים טורקים כבר לא עוברים בצנרת שם, אוקיי? גם עשו איזושהי בדיקה וראו שבאמת זה כבר לא רלוונטי. אבל, ופה מגיע אבל, כי זה מדינת ישראל, אתה מתחיל לקדם, יזם מתחיל להשקיע המון המון כסף ולקדם את זה, דיירים מתחילים כבר לדבר, להתאגד, ומתחילים לגלות שיכול מאוד להיות שהדבר הזה יעקב את התכנון, כי כדי, איך אומרים, למחוק את ההערה הזו, זה יכול לקחת כמה שנים בבתי משפט. לא... לא צריך להראות למה, אתה מבין, זה מדינת ישראל, ויש כללים מסוימים, והכללים האלה בסוף מובילים לזה שזה המצב. עכשיו, כשמדברים על 15 שנים לפרויקט, אז אתה יכול להבין, אם 4 שנים יכולות להתבזבז על דבר כזה, וזה במקרה שהכל ייפטר והכל יסתדר. זה דוגמה למשל. עוד דוגמה בתל אביב, איזו הפקעה ממש לא רלוונטית, על איזושהי כניסה לחניה שכבר לא רלוונטית משנות ה-70, כדי לבטל את ההפקעה הזאת, אתה צריך לקדם איזושהי טאבה, במשך כמה שנים, כשהדיירים עוד מדברים על התמורות שלהם, הם לא מבינים, אומרים להם, תראו, אתם תקבלו או 2 מטר, או 25 מטר, תלוי אם נצליח למחוק את ההפקעה או לא. ההפקעה לא רלוונטית כבר, עכשיו זה דברים קטנים. דברים גדולים למשל, מה שאנחנו רואים עכשיו, יש חוק מס שבח שרוצים לקדם, תיקון לחוק מס שבח, שמדיבר או מדבר על זה, שרוצים להגדיל מאוד, רוצים להגדיל מאוד את מס השבח.
הולה.
רוצים מאוד להגדיל את מס השבח על מחירות של דירות. זה דבר שיש לו השלכות מאוד גדולות על השוק. אם נחכה למחוקק ודברים כאלה, אז זה יכול גם לגרום לקיפאון עוד יותר גדול של השוק. אז זה דברים שאנחנו מטפלים בהם.
טוב, שנייה רגע. בואו נצא רגע לשנייה, לשתי דקות להפסקת שיר, שקרן תתארגן לה כאן. אנחנו נחזור לך שנייה.
כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, מרימים את הידיים גבוה לשמיים. כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, מרימים את הידיים גבוה לשמיים, לשים את הידיים על המותניים, לשים את הידיים על הכתפיים, לשים את הידיים על הראש ולספור אחת, שתיים, שלוש. כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, מרימים את הידיים גבוה לשמיים. הרוח מנשבת על המים, בוא נעלה לירושלים ונרים את הידיים גבוה לשמיים. שבט יהודה בשנת 2000, הרוח מנשבת על המים, בוא נעלה לירושלים ונרים את הידיים גבוה לשמיים. כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, כל הילדים קופצים רוקדים, מרימים את הידיים גבוה לשמיים.
בלוק פרלמנט הנדלן, בהגשת עופר לוין וקרן שר החיות, עכשיו ברדיו סול.
צהריים טובים, צהריים משובחים, הבלוק פרלמנט הנדלן, ברוכה הבאה, כן.
כבר זכרת להגיד הבלוק פרלמנט הנדלן.
לא, פעם חמישית שאני אומר כבר את זה. לא, זה גם רשום לי פה על הפתק. עשיתי לי פתק כזה יפה לרשום הבלוק פרלמנט הנדלן, והצטרפה קרן שר החיות, מה קורה?
מהמם. עכשיו מהמם, עברנו את הפקקים והכל טוב.
כן, 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 נהדר. וקלרי, צהריים טובים, מה קורה? תקרבי אלייך קצת המיקרופון בשביל ש... תכף אנחנו נדבר איתך, פשוט היינו באמצע שיחה ואז הפרעתן לנו. עומר.
כן.
כן, אני הייתה לי פשוט שאלת המשך לשחר. מה החלום, סליחה שאני אומר את זה ככה, החלום הוורוד של כל עורך דין שמתעסק בכל מה שקשור להתחדשות עירונית?
שאלת השאלות. אני ברשותך...
אבל אם מצאנו עכשיו איזשהו, אתה יודע, כזה מנורה כזאת שמשפשפים, אתה יוצא ג'יני כזה ואומר, מה החלום שלך?
אז קודם כל זה בהמשך למה ששחר דיבר עליו. אני ברשותך לא אקרא לזה חלום, כי החלומות שלי הם לא קשורים להתחדשות עירונית.
אוקיי.
אז אני אקרא לזה שאיפה. השאיפה, שחר דיבר מהזווית שלו על כל מיני משברים שצריך לנהל, הוא דיבר על הפקעות והוא דיבר על דברים שלא ברורים כשיוצאים לדרך, ואני מסתכל קודם כל על התפקיד שלי בתור עורך דין שמייצג דיירים בהתחדשות עירונית, אני מסתכל על זה כניהול משברים, כניהול משבר אחד גדול. יש את זה מהזווית של העורך דין של היזם ויש את זה מהזווית של עורך דין דיירים. בסך הכל אנשים צריכים להבין שאנחנו מתעסקים בפרויקט שהוא גם עסקי, אבל הוא בעיקר פרויקט חברתי. אנחנו נדרשים לקלף המון שכבות של אנשים שקשה להם פתאום לוותר על הבית שהם גדלו בו, שהם גרו עם כל הזיכרונות. יש כאלה שמסתכלים על זה כקירות, ויש כאלה שמסתכלים על זה
בדרך כלל בפרויקטים האלה, בשיקונים האלה, זה אנשים שחיו שם 30 שנה, 40 שנה, אנשים קשים בדרך כלל.
אנשים שקשה להם, כן. זה אנשים
שקשה להם. זה בעריסה, זה אנשים עם דמעות שם.
עם דמעות. אני יכול לספר לך סיפור, ואז גם אתה תבין את התשובה, מה השאיפות שלי. השאיפות שלי הן קטנות, שמתפתחות למשהו גדול. יש לי פרויקט בגבעתיים, וכל הדיירים רוצים פרויקט. כל הדיירים שם הם חבר'ה צעירים, שרכשו שם דירות בשנים האחרונות, למעט אישה מהממת, מאוד נחמדה בת 80, שנורא נורא קשה לה, כי בעלה שנפטר לפני שנתיים בנה את הבית, וכל פינה בבית מזכירה לה אותו. והיא בהתחלה לא רצתה פרויקט. ואמרתי לה, תשמעי, בואי ניפגש. והיא אמרה לי, כן, אני רוצה שניפגש אצלי בדירה, שתראה את הדירה שלי. ונפגשתי איתה, וישבנו שעתיים וחצי, ושתינו שתי כוסות קפה כל אחד.
בגיל 80 זה לא בריא שני כוסות. לכן היא לקחה ללא קופי.
כן. האישה בריאה, האישה חזקה, גם לא רואים עליה שהיא בת 80.
מדהים.
בסופו של דבר דיברנו הרבה על בעלה ועל מה היא עושה בחיים, ובסופו של דבר היא רוצה ללכת על הפרויקט. וזה שאיפה קטנה שלי בדרך, שזה עולם שלם בשבילי, בשביל זה אני שם. אני גם נהנה מזה, אני טיפוס של אנשים, יש כאלה שרואים את זה כנטל, מה אני צריך עכשיו לבזבז שעתיים וחצי מהחיים שלי ולנסות ללכת ולשכנע. לפעמים פשוט צריך להקשיב והדברים קורים. אז השאיפה שלי זה להתגבר כל פעם על מסוכות כאלה.
אני חושב שבכלל כל המקצועות שלנו, עיצוב פנים, עריכת דין והדברים האלה, בסוף אנחנו פוגשים את האנשים לא בתור קטע של לתת את השירות ולהתראות, אלא אנחנו מכירים אותם לעומק. אנחנו מלווים אותם תקופות ארוכות, אנחנו... וזה מדהים, אני...
נכון, כי בסוף זה אנשים, זה לא...
אבל אני אומר, המקצוע הכי מעניין שאני נתקלתי בו, מעצבת בולים. אחראית... עדיין יש בדואר ישראל כזה דבר. אחת, והיא נוסעת לחול, כי מדפיסים אותם לא בארץ, מדפיסים אותם בחול. שתיים וחצי בולים, כי לא מצאו עדיין מדפסת, יש שתי בולים בשנה, אבל זה דברים מעניינים. קלרי, צהריים טובים.
היי, צהריים טובים.
ברוכה הבאה אלינו, פרלמנט הנדל"ן. אז אנחנו הכרנו את שני עורכי דין שלנו, את שחר ואת עומר.
נכון.
אז בוא נכיר אותך.
אני מתאמת שינויי דיירים, תיאום תכנון וניהול שינויי דיירים. שינויי דיירים למעשה נכנס לתמונה אחרי שכבר עורכי דין היו שם וניהלו את כל המסע ומתן ומתחילים לבנות את הפרויקט. ואז פתאום יש מין מפלצת כזאת, שאומרת שלום, יש לכם תוכניות כאן, ובואו תראו אם אתם רוצים לעשות שינויים. ועד היום התחושה לגבי שינויי דיירים זה שזה בן אדם שבדרך כלל בא להגיד, לא, זה אי אפשר, את זה גם אי אפשר. אוקיי, ניתן לך לשנות את השקע מפה לשם, או שתוסיף עוד שקע. אני חושבת שכמו שאמרת, הדירה היא חייבת להיות מותאמת לבן אדם, לצרכים שלו, והיא גם צריכה להיות נכונה בשימוש, ולתת את התחושה של בית, בית אמיתי. במיוחד שבן אדם בא וכאילו מבטל על מה שהיה לו, ואז הוא רוצה לחזור חזרה לבית. ולכן התפקיד הזה הוא מאוד מאוד מהותי. מהותי בכמה מובנים. אחד, כן לאפשר ולתת לדיירים את כל מה שהם יכולים מטעם הקבלן. אמנם אם אני לצורך העניין מטעם הקבלן יושבת איתם, אז כן להתאים את התוכניות, לשבת איתם, לעשות איתם פגישות ולתכנן את התוכניות. שהם יהיו מרוצים, שזה יעבור, התוכנית תעבוד והם יהיו מרוצים. מצד שני, יש עכשיו את ה... אוקיי, איתמנו את זה, אבל מה העלות של הדבר הגדול הזה שאני רוצה להרגיש בבית? ואני, יש לי עכשיו... אוקיי, הייתי בבית, אבל סוף סוף התרחקתי מזה. הייתי מוכנה לוותר על הישן לכבוד החדש. עכשיו החדש, כמה עולה לי? אני לא רוצה לשלם.
אז רגע, שנייה, אני אשאל עכשיו דווקא את שחר, בכל ההתעסקות הזאת של ההתחדשות העירונית, איך משלבים את השינוי דיירים? כי תמיד יש את השאלות האלה של, תמיד אני אשאל שני עורכי הדין יותר נכון, תמיד יש את השאלות האלה, רגע, אני עכשיו עובר מדירה של 70 מטר, עובר ומקבל דירה חדשה, מעליות, שומר אולי בכניסה, רק הדמי ניהול יעלו לי פי ארבע ממה שעלו לי ועד הבית לקוזילביץ' ששילמתי עד עכשיו. עכשיו אתם מדברים איתי על שינויי דיירים, איך משלבים את כל הדבר הזה בהליך מול היזם?
אז קודם כל זה סוגיה מאוד מעניינת, כי בסוף, הנה יצא היום למשל פסק דין הזה, בסוף אנחנו תמיד רוצים שכולם יהיו מרוצים. גם כשאתה מייצג יזמים, אני גם מייצג הרבה יזמים. אנחנו רוצים שדיירים יהיו מרוצים, כי המטרה היא בסוף שכולם ייכנסו לפרויקט הזה שמחים, וזה גם תהליך ארוך. בסדר? אז רוצים לעשות אותו בטוב. מצד שני, יוצאים לך פסקי דין, למשל עכשיו יצא פסק דין היום, החלטה של המפקחת נדמה לי, שיצרו איזה דירת צינור ארוכה כזאת, בדיוק בהתייחסות לבית ותחושה של בית. דירת צינור ארוכה מאוד, עם מעט כיווני אוויר, מכוערת, והדיירים פנו למפקחת ואמרו, לא מתאים לנו הפרויקט בגלל הצורה של הדירה. המפקחת דחתה את הפנייה שלהם, אוקיי? זאת אומרת שבמתח הזה, התחושה היא שהדברים קצת הולכים פחות, פחות, פחות.
כלומר, דייר קיים, שיש לו נניח שלושה כיווני אוויר, פתאום מקבל דירת צינור, אולי במטראז' יותר ממה שהוא אמור לקבל, דירה כלואה זה נקרא, נכון? או משהו כזה?
גם כלואה וגם ארוכה וצרה, זה היה שתי בעיות.
שעשה מחסן, אני יודע, מה אפשר לעשות כזה דבר? שישן לאורך.
אז תחשוב שהמפקחת היא בעצם הכתובת לזה, כן? באים אליו ואומרים לה, תשמעי, אנחנו נפגעים. אבל אז צריך להתחיל להגדיר מה זה נפגעים. לאט לאט התחושה היא שהפסיקה הולכת פחות ופחות ופחות למקום הזה של בואו נגן על הזכויות של הדיירים ברמת התכנון והנראות של הדירה.
אם זה רוב, אם יש המון כאילו תלונות על הדבר הזה.
אז זה בדיוק הגישה. הגישה באה ואומרת, אם הרוב אמרו בסדר, אז מישהו שהוא מיעוט שיתאים את עצמו. ואנחנו רואים ממש את הפסיקה נוטה לזה. זאת אומרת, אם לפני כן היה הרבה יותר פסיקה של, אוקיי, בואו תראו איך אתם יכולים להגיע איתו להסכמות.
יש דבר כזה, אפילו. אגב, מבחינת כל הנושא הזה של דיירים, כמו ועד כזה מטעם הדיירים, שהוא מדבר...
יש את הנציגות דיירים.
נציגות דיירים, כאילו הוא אוסף את כל התלונות, הכל, וככה זה עובד?
ככה זה עובד, אבל גם פה נמצא המתח. כי יש פה בעצם, תחשבי, יש פה את הרוב של הדיירים, שבסוף הם בגדול מחליטים,
מעל, זה היה 80%, זה ירד ל-67%. דבר שני, רוב הדיירים בעצמם לא מתנהלים רוב הזמן. יש נציגות שמתנהלת בשמם. זאת אומרת שבסופו של דבר, אתה מגיע למצב ששלושה או חמישה אנשים מתנהלים עבור כמה, אולי לפעמים 30-40 שכנים, ובסופו של דבר הם צריכים לחשוב כמו הרוב, לחשוב מה הרוב ירצה. אם הם מגיעים לחשוב כמו הרוב והיזם מכוון לרוב, המיעוט לפעמים נדחק לפינה.
כן, אבל נשמע שכאילו התהליך של החתימות הסתיים, אבל זה אף פעם לא נגמר כל התהליך, כי אז מתחילים עם עוד מלא מלא דברים אחרים. אז זה לא...
קודם כל...
כאילו אולי החתימות כבר זה החלק הקל.
החתימות...
אין חלק קל.
אין חלק קל. לפני שהגעת, אז דיברתי על זה שזה ממש משבר אחד גדול לנהל אותו. בגלל כל הסיבות שציינו, לפעמים החתימות הולכות יותר מהר, לפעמים פחות מהר, לפעמים יש נציגות איתנה שבאמת מייצגת את כלל הדיירים, ולפעמים לצערנו יש נציגויות שהן רואות בתפקידם לדאוג רק לעצמם, מכוח תפקידם, מכוח הכוח שניתן להם. עוד תופעה שאני רואה לאחרונה, שהרי היזם צריך את הדיירים ואת החתימות של הדיירים בשני שלבים של הפרויקט. האחד זה באמת חתימה על הסכם מחייב, ואחר כך מגיע השלב לקראת אחרי יותר בנייה, חתימה על מסמכים של ליווי בנקאי. ויש הרבה דיירים שמוצאים בחתימה השנייה, אף על פי שהם מחויבים, כי הם חתמו כבר על הסכם מחייב, מוצאים את זה כעוד איזה נקודה להאחז בה, לעוד לשפר את עצמם במסע ומתן.
זה מסע ומתן שפשוט מתמשך לאורך כל התהליך.
פה נכנס תפקיד של עורך דין דיירים, שצריך למנוע את זה. צריך לדעת...
לא, אני חושב שגם היום בתי המשפט, כל הדבר הזה של הדייר הסרבן, אפשר להגדיר אותו שם בפנים. היום הם מאוד מחמירים.
נכון.
הם לא, אם פעם אני שמעתי, הרצאה של... טל, שכחתי שמורך דין, תכף אני זכר בשם שלו, הוא עבד עם דרור, האח שלו, עם דרור בתיווך, בננסון, טל בננסון, שמעתי שום הרצאה שלו על ידי ארסן, ואני אמרתי, זה לא רוצה להתעסק עם הדבר הזה. כלומר, הם הרבה דברים בעייתיים.
אף אחד לא רוצה, לא היזם, לא הדיירים, ולא הדייר עצמו. אני חושב שלא אמורים להגיע לשם. אני חושב שאם מגיעים לשם, זה בגלל מקרי קיצון שהרבה פעמים מקורם
גרידיות.
בסחטנות. יש כאלה שקוראים לזה דייר סחטן ולא דייר סרבן.
כן, ודווקא אני חושב שדווקא המקצוע של קלרי הוא מאוד מאוד נכון פה.
זהו, אני רוצה להגיד שזה בדיוק הנקודה שלמעשה אין עליו את המודעות. כי מה שפה מעכב את התהליך זה שהדייר מרגיש לעולם שהוא לא קיבל מספיק. או שהתוכנית לא מספיק טובה לו, או שהתוכן הדירה, מה הוא מקבל בתוך הדירה, עבודות. עורכי דין לרוב לא כל כך מתמקצעים במפלט מחר, מה שנקרא, זאת אומרת, מה מרכיב את הדירה? לא רק הקירות, הריצופים, חיפויים, עבודות, גמרים, התשתיות. ואם השינויי דיירים, זאת אומרת, הטיעון, תכנון ושינויי דיירים היה נכנס לתמונה בשלב הזה של ה... הכנה של התוכניות וחתימות, אז קודם כל דיירים יודעים שבאמת קיבלו את הדברים הכי...
כמו ההדמיה שעושים לדייר, לראות את הדירם בחוץ, בוא תראה אותו בפנים, נכון. האפשרויות.
אבל אני מדברת אפילו לדיוקים יותר...
זה רנטגן לדירה.
בדיוק, זה ממש רנטגן. זאת אומרת,
לא
נכון. הכי הכי מופשט, מה הגודל הריח שאתה מקבל? אתה מקבל הריח 60 על 60, אתה מקבל הריח 80 על 80, או אתה מקבל פרקט בכלל, תלת שכבתי. עכשיו, אין בעיה. בסוף, בשינוי הדיירים מול הקבלן, הדייר תמיד יוכל לעשות את זה עם החלום שלו, לעשות פרקט לצורך העניין, או ריצוף מטר על מטר. הוא יוכל לעשות את זה, רק שזה יכול לעלות לו כסף. אבל אם הוא יודע מראש מה הוא רוצה, וישב איתו בן אדם, תכנן את הדירה, וגם עברו על המפרט מחר, ודייקו את הדברים, אז שם כולם מרוצים, כי יש איזושהי רגיעה, כי הם יודעים ש... קיבלו באמת את הכי טוב שאפשר, זאת אומרת, גם אף אחד פה לא בא ומבקש כשהוא לא רוצה. זאת אומרת, הכוונה שלי שלא יבקשו דברים שלא מעניין אותם לבקש. אם דייר לא מעוניין בפרקט, אף אחד לא יתעקש בחוזה על הפרקט. אבל אם החלום שלו היה מטר על מטר, אריח גדול, אז כן אפשר להכניס את זה להסכם. וזה אומר שהדייל יהיה מרוצה, הוא כבר ישחרר גם את החתימה וגם את הביטחון, הוא כבר ירגיש שהוא בידיים טובות. הוא יודע שהוא קיבל את מה שהוא רצה.
אבל בעיקרון יש את זה כבר במפרט הטכני, הרי הם חותמים עליו יחד עם ההסכם המחייב.
אבל המפרט הטכני, על זה בדיוק אני מדברת, צריך לדייק אותו. במפרט הטכני אני יכולה להוציא על כל סעיף, בכל שורה שרשום במפרט הטכני, אני נותנת הערות על זה. זאת אומרת, זה כביכול, כביכול, משהו שמסבך לכם את העניינים.
בדיוק, בדיוק חשבתי על זה.
כן, דיברנו על זה בדרך, שכאילו עכשיו עורך דין בא, רוצה לחתום כבר את העסקה, ועכשיו הדבר הזה, זה כאילו בא ומסרבל את העסקה, אבל זה משהו שבא מאוד לטובת הלקוח. יכול לחסוך גם הרבה, גם יכול לחסוך גם הרבה כסף, מהרבה טעויות, לא? או שתקני אותי.
א', כן. ב', זה קודם כל, זה כאילו ללכת אחורה כדי להתקדם שלושה צעדים קדימה, כי הדייר עוצר, כולם עוצרים שנייה, לדייק את הדבר הזה, שבסוף גורם לתהליך לזרום הרבה יותר חלק.
אני חושב שבסוף זה באמת, ככל שיש יותר ויותר דברים ברורים.
בדיוק.
ברורים, זה הקל לכולם. אני חושב שדרך אגב, גם הקבלן ידע בדיוק את הרווח שלו על העסקה הזאת. ולא, עכשיו אני צריך להוסיף עוד 15,000 שקל לדירה הזאת, עוד 20.
אני אומרת, נגיד, מטעם מי את מגיעה.
אוקיי, אז קודם כל, שינוי הדיירים זה צומת. צומת שנמצא אצל הקבלן, ויכול להיות אצל היזם, ויכול להיות אצל הדייר. כל פעם, תלוי מאיפה הוא מגיע, לשם הוא נותן את השירות. אם אני מטעם הקבלן, אז הדייר שרוצה לבצע שינויים, אני חייבת לתת לו את השירות להכין לו את התוכניות. אם אני מטעם הדייר, אז אני צריכה להתנהל בשמו, להכין את התוכניות בצורה הכי טובה ונכונה לקבלן. ואם אני מטעם היזם, אז אני יכולה לבדוק את כל התוכניות, את המפרט מחר, מול הדיירים גם, ולפתור את הבעיה של התיאום תכנון עוד לפני, הרבה לפני, ואז הדייר בכלל מגיע. עכשיו, זה פותר בעיה לקבלן, כי הדייר כבר עשה את השינויים, זה בפנים. הוא תמחר אותם, אין לו כאב ראש, הוא יודע שהוא יוצא עם התוכניות ואין לו עיכובים בזמן. הדייר מרוצה, הוא יודע שהוא ישב עם בן אדם שהוא סומך עליו, קיבל את התוכניות שלו, קיבל את מה שהוא רוצה, הוא טוב לו. היזם מרוצה כי יש לו דייר מרוצה, אז יש לו גם המלצות. וגם העורך דין מרוצה, כי הכל זורם יותר טוב, ואז אומרים, אוקיי, דרך העורך דין הזה, עשיתי את העסקה הזאת, ופגשתי את היזם הזה, וקיבלתי את מה שרציתי, ואין, ברגע שאין תסכול, זה פותר המון תסכול. ואם כן. אין תסכול וכולם מרוצים, אז זה פשוט פותר כאילו את ההמשך של כל התהליך לכולם. כולם אחר כך מרוצים.
תודה. אני רוצה ככה להבין ממכם, לא יודעת, איך אתם טענו, צריך לזכור לכם בז כזה על השולחן, מי שהולך לישון. איך בכלל היום, היום, שאחרי אנחנו השביעי לאוקטובר, שקצת יש הקלות, ויש יותר מודעות, גם הדייר הסרבן פתאום מבין שאם הוא יסרב, הוא יישאר גם, ימשיך להיות סרבן במקום אחר, חס ושלום. איך היום התהליך הזה של התחדשות עירונית פוגש את הדיירים באותם שיקונים, באותם מקומות שאמרו, בואו נחכה עוד קצת. איך היום זה מתנהל?
אין בזר. נתחיל פעם, אני פעם אתה. האמת שנכונים שנינו, אני...
אבל ביחד, נראה אם אתם מסוכנים, כן.
כן. אני רואה כמה דברים. אני רואה שקודם כל, הרבה דיירים... קודם כל, מאוד חשוב היום הנושא של יזמים מקצועיים. כי... המון המון התבחבשות והתנהלות לא בריאה נעשית כי מחוסר ניסיון. אז הדיירים הם בוודאות חסרי ניסיון, כי הם לא עשו 20
הם לא יזמים.
הם לא יזמים, אולי במקרה...
אבל
הם
כבר הפכו כבר לסוג
של... לא, בסדר, אבל אולי הייתה להם איזו דירה בפרויקט אחר, אבל זה לא שהיה להם עכשיו 20 פרויקטים, כן? אז קודם כל הניסיון של היזמים מאוד עוזר, כי התנהלות נכונה מההתחלה מאוד מאוד עוזר.
כלומר, אחד, אם אני מנסה לתמצת את זה, אחד אתה בא ואומר לי, יזם עם ניסיון כבר, שיש לו פרויקט 2, לא פרויקט 1 אפילו, מספר פרויקטים.
נכון, ומוניטין טוב, אפשר לבדוק את זה, כן?
כלומר, לא אופר קם בבוקר ואמר, אני יזם תמה.
פחות טוב.
מה שהיה לפני 3 שנים.
ממש פחות טוב, ממש פחות טוב. אז זה מצמצם המון בלגן, כי מההתחלה גם אפשר להסביר לו, גם את העובדים של דיירים, כשהוא מבין מה הציפיות שלך. עורך דין דיירים טוב מאוד מאוד חשוב, זה יכול לפרט גם הוא בהמשך. הנושא של התארגנות פנימית של הדיירים, חשוב מאוד שמי שמתנהל איתם, יוריד מאוד 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 את כמה שאפשר, כן? ינסה להפוך את זה לקצת יותר תכליתי. אפילו שזה מאוד אמוציונלי,
אבל כן לנסות קצת להוריד את, להוריד את האמוציונליות, כי קשה מאוד, בסוף זה תהליך שהוא עסקי גם, אין מה לעשות, וחשוב מאוד ש... אז אולי גם בנציגות שיהיו אנשים שיודעים לדבר עם השכנים שלהם, שיהיו אנשים גם קצת יותר תכליתים, שמשמשים את התווך הזה, שיודעים לדבר עם השכנים קצת יותר ברמה האישית.
לא לקחת את הבן של השכן מקומה 4.
שכל הזמן צועק על כולם ורב עם כולם, ודווקא הוא עכשיו יהפוך להיות...
והוא המאחר הכי טוב בפתח תקווה.
פחות טוב. זה כנראה ישפיע על הבחירה פחות טוב של הקבלן, כנראה פחות טוב עם השכנים, יהיה פחות נעים התהליך. אז זה דברים שהם מאוד מאוד חשובים בהתחלה, כאילו כשמתחילים ככה, ועוד משהו חשוב מאוד, שפחות עשו אותו והיום עושים אותו הרבה יותר, להבין יותר טוב את התכנון מהתחלת הדרך. זאת אומרת, היום משלבים הרבה שמיים ואדריכלים, או מארגנים שמשלבים אנשי מקצוע, או עורכי דין דיירים שמשלבים אנשי מקצוע מההתחלה, כדי להבין בכלל איפה הם נמצאים. יש מתחמים שמקודמים שנתיים, בסוף מגלים שהמתחם פשוט לא רלוונטי להתחדשות עירונית, זה דברים שאנחנו רואים אותם. בסדר?
עומר, מה אתה אומר?
ההבדל הגדול שאני רואה החל מהשביעי לאוקטובר, הרבה פרויקטים שהיו תקועים בגלל התבחבשויות כאלו אחרות, אני כן רוצה פרויקט, אני לא רוצה פרויקט, אז קודם כל הבינו את הצורך בממד, הבינו את הצורך במעלית.
זה ברור, כולם...
הבינו, אני יכול להגיד לך שהרבה פרויקטים שהיו תקועים, החל מהשביעי לאוקטובר, בוא נגיד שהיה שוק של איזה חודש, אבל נגיד החל מה... שביעי לנובמבר, אפשר להגיד, הפרויקטים התחילו לטוס.
הרי כל ההתחדשות...
אנשים הפסיקו לשחק את המשחק הזה, הבינו, יש גם את חוק התאמה שעמד להיגמר, והוא ערך...
הוא 200 שנה הוא מוערך כל פעם.
כן, כן, כן. אז אני רואה השפעה חיובית בתחום שלנו,
הרי חוק הטעם, הרי כל הנושא הזה של ההתחדשות עירונית נקרא לו, הוא נועד בכלל רעידות אדמה וממד עם חיזוק מבנים. זה שפתאום כולם חשבו, שכחו את האופציה הזאת, ואמרו איך אנחנו מקבלים מרפסת,
איך עושים אקזיט,
מעלית ואקזיט, ואז פתאום כל החבר'ה הצעירים קנו דירות שיקון, ואמרו הנה אני כאן עכשיו קונה דירה בתקומה בכפר סבא, עוד 200 שנה עשו מזה משהו. ו... עכשיו פתאום הם אומרים, רגע, זה כבר לא מעניין אותי המרפסת, ולא מעניין אותי הלובי החדש והיפה, מעניין אותי עכשיו הממד.
אנחנו עדיין יהודים, עדיין מעניין אותנו להגדיל את ערך הנכס.
יהודים ישראלים, סליחה.
יהודים ישראלים.
זה יותר.
אז מעניין אותנו להשביח את ערך הנכס, אבל כן, אנשים שמו לב, הבינו את הצורך, אנשים שפתאום היו צריכים ללכת לרוץ לבניין הסמוך, שעבר התחדשות עירונית כדי... כדי להיות במרחב מוגן, אז היום הם מבינים את הצורך שזה יהיה אצלם בתוך הדירה, והפרויקטים שלי לפחות, במגמת תאוצה אדירה.
איך הרשויות בסיפור הזה?
אני כרגע לא רואה שינוי ב...
הרשויות מתנהגות כרגע.
אתה יודע, יש לך ערים שיותר קל לעבוד בהן, ערים שיותר קשה לעבוד בהן, גבעתיים לצורך העניין זו הייתה גבעתיים רמת גן, ערים שדי קשה לעבוד בהם מתחינת התחדשות, אז זה לא בעקבות המלחמה, אבל לצורך העניין גבעתיים עכשיו פרסמה תוכנית לפי סעיף 23.
מהנדס עירת גבעתיים שבוע
ביום חמישי הבא, מהנדסת, לא? או מהנדס?
מהנדס, כן. אז
נראה מי יהיה ראש עיריית גבעתיים הבא.
מה? רן קוניק.
לא, הוא נראה לי
שם. אין אחד שלא, חוץ מאחת.
אין לו מתחרים. רן קוניק ב-100% בבחירות קודמות ניצח ב-100% מהקולות, וגם עכשיו כנראה הוא ינצח ב-100% מהקולות. וזאת על אף שהעיר תקועה מבחינת התחדשות עירונית, אבל באמת עכשיו יצאה תוכנית שמשחררת את הסכר, נותנת יותר זכויות.
אחר כך הרבה תושבים אולי לא רוצים התחדשות עירונית, טוב להם בדירה וטוב להם גבעתיים כגבעתיים, ולא בא להם עכשיו שהרחוב הראשי סירקין סוקולוב, לא יודע, שנקין יהיה פתאום ברחוב מגדלים.
רוב התושבים לא רוצים התחדשות עירונית בבניינים הסמוכים להם, אבל בבניין שלהם הם רוצים.
בעיה, כן, אבל דרך אגב, בשבוע הבא יהיה כאן האדריכל של העירייה.
זה אחת הבעיות, האתגרים נראה לי, של התחדשות עירונית, שאיך אתה משמר את הטבע לעומת המגדלים. מה שמיטה לוי גם הייתה פה ודיברה על זה. כי לפעמים זה באמת, נראה לי שזה גם סוג של מלחמה, כאילו להשאיר את הקיים, ואיך עדיין מול כל ה... את מאבדת, לא כולם אוהבים מגדלים.
סתכלי, את מאבדת את הצביון של עיר שנבנתה בצורה מאוד...
וגבעתיים היא בכלל, זה היא כזה גבעות כאלה.
שתי גבעות.
בדיוק, והמהנדס עכשיו בנה איזושהי תוכנית, כאילו לשמר את הגבעות תוך כדי המגדלים, משהו כאילו מטורף, ממש ממש מעניין.
יש מגבלת גובה בעיר, לא רוצים כן. לחסום את הנוף של המצפור.
נכון, אז...
שזה מצוין, אני מאתגר. חושב שזה
זה מצוין. זה מצוין. זה מצוין, כי גבעת, אני, טוב, אני לא, גילוי נאות, גדלתי בעיר.
לא, חשבנו שגדלת ב...
וגבעתיים, שאני זוכר, זו עיר קסומה, עם גגות רעפים, ונוף לים כמעט מכל בית על אחת מהגבעות.
זה מה שיפה בגבעת.
אבל אתה יכול להגיד לך, אגב, את הדבר הזה על רעננה, ועל כפר סבא, ועל חיפה, ועל הרבה מקומות. אבל כולנו רוצים, גם הבית של ההורים שלך, איפה שהם גדלו, איפה שהם גרו, הם גם כן רצו איפשהו להשתדרג.
נכון.
ואז או שנכנסת אוכלוסייה חלשה שיותר נוח לה ויותר קל לה לרכוש כזאת דירה, או להזכיר כזאת דירה, או שאין ברירה ועושים התחדשות עירונית.
זה האיזונים. זה האיזונים שכל הזמן צריך לעשות, לשמור על צביון העיר, על מה שמייחד אותה, ויחד עם זאת לחדש אותה, כי אין ברירה. צריך ממדים, צריך מעליות, צריך תשתיות. האוכלוסייה גדלה בקצב אדיר.
שעברו לעיר אחרת, סליחה. כלומר, לא חייבים, אפשר לשמור, ואפשר, יש לנו מספיק שטח במדינה הזאת, שאפשר עוד לבנות בה.
שישחררו קודם כל את
הקרקעות. שישחררו, ושם יבנו
את ה... ואז זה יהיה ריאלי.
לא, ושם יבנו את המגדלים ואת הערי ענק האלה. ומי שרוצה לגור בגבעתיים, למה בסביון ההתחדשות עירונית? כי היא קרה.
נכון.
אז מי שרוצה בגבעתיים, שיגור בשלוש-ארבע קומות. זה בסדר.
אפרופו הנושא שדיברת קודם על הנושא של הממדים, שכאילו מאז השבעה באוקטובר, אז המשמעות של הממד עלתה, וזה באמת נכון. אבל כישראלים, יש לנו גם זיכרון מאוד קצר. כאילו, אני תמיד מסתכלת, אני אוהבת להסתכל על מחירים של סחירויות, אם הם ירדו, ו... גם בשביל הכתבות וכל הדברים, והסחירויות באמת ירדו, אבל עכשיו עוד הפעם במגמת כזה של יציבות, איזון, לקראת עלייה, והייתה איזושהי מודעה על דירה מהממת בתל אביב, דירת שלושה וחצי חדרים, מרפסת, זה, משופצת, הכל, ואז הוא עשה כזה בסימן קריאה, ואין ממד, ואין, לא יורדים במחיר. התגובות למודעה הזו היו מעל ל-60 תגובות כאילו, שזה היה משהו מטורף. כאילו, למה אני אומרת את זה? עד לפני ממש לא מעט זמן, השאלה הראשונה, יש ממד? אין ממד, אני לא לוקח את הדירה. והיום כאילו כבר, אוקיי, אני, ברור שאני אקח את הדירה הזאת. עם ממד, בלי ממד.
כי שכחנו,
כי הזיכרון שלנו קצר. זה עצוב מצד אחד, כאילו ש...
כלרי, איך היום בשינוי דיירים מתייחסים לממד? כי הדייר הוא כבר נחשב, הממד נחשב כחדר כבר לכל דבר מן הסתם, נכון? כבר מגדילים אותו, הוא לא פצפון.
ממד הוא קודם כל, הוא לפי ההנחיות של פיקוד העורף, אז יש את השטח המינימלי שחייב לעמוד בתקן, לפי זה בונים את הממד. הוא לא כל כך... מגדילים אותו כי הוא למעשה בטון בתוך הדירה שאי אפשר לעשות בו כמעט שינויים. זאת אומרת, יש קבלנים שאפילו שינוי של מיקום נקודות חשמל לא מאפשרים, בממד אתה פשוט לא נוגע, לא עושה שום שינוי, אסור לחצוב.
הוא מגיע יציקה בדרך כלל עם החפיר פנימה.
הוא מגיע כיציקה, זאת אומרת, יוצקים אותו מבטון בזמן היציקות, והמיקום נקודות חשמל עושים אותם ביציקות, ואם אני רוצה עכשיו לעשות איזשהו שינוי, או שאני צריכה להגיד מראש כדי שיכינו את היציקות בהתאם, או צריך לחצוב, וכיוון שאסור לחצוב ממד, אז אין דרך לעשות שינוי. לא משנה מה, אני לא יכולה לעשות את זה. אם אחר כך דייר רוצה לעשות את זה באופן, זאת אומרת, זה כמו לעבור ברמזור אדום. אתה רוצה לעבור ברמזור אדום על אחריותך, אף אחד לא יכול...
אבל הדיירים שעושים היום שינוי, ומן הסתם הם לא מדברים איתך רק על השינוי דיירים, בואי תזיזי לי את הכיור במטבח או להחליף. הם גם מדברים קצת על עיצוב הפנים, מן הסתם. נכון.
אז בממד לא נוגעים.
אבל הם מכינים אותו לחדר, הם כן עושים אותו...
הוא חדר, הוא חייב להיות 9 מטר רבוע, הוא חייב...
כן,
להיות...
אבל הם מתייחסים אליו כחדר עבודה, חדר לימודים,
אז
נכון?
אז זה כבר תלוי לא... בצרכים של הדיירים. כמה ילדים, מה הגילאים של הילדים, אם זה זוג שיש לו ממד, יכול לשמש את זה, יכול להפוך את זה לחדר ארונות, להחליף את מיקום דלת של החדר שינה שלהם, לא של ממד. ולהפוך את הממד, חלק מהחדר, מהמתחם שלהם עם חדר ארונות. זה יכול להיות חדר עבודה, זה יכול להיות חדר ילד, זה יכול להיות
כלומר, את אומרת, לא לפחד מהממד. הוא חדר לכל דבר.
חד משמעית לא, והוא עובר גם במסגרת הטופס 4, שהבניין מקבל אישור, אז ממד עובר את כל הבדיקות, בדיקת התימות וכל ה... לפי התקן הוא חייב להיות החלונות, הדלת, הכל חייב להיות by the book. זאת אומרת, שם אין משחקים. אין שם שינויים, אין שם משחקים. ממש. ומי שלצורך העניין קונה את הדירה, אחרי שיצקו את הממד, אני תמיד אומרת, עם כל הצער, זה התוכנית, זה מה שיש, עם זה אתם תצטרכו להתמודד.
עם זה אתם תהיו במלחמה.
בדיוק. זה מה שיש לכם. כמובן, הוא מוכן ל... זאת אומרת, כל היועץ חשמל שמתכנן, הוא מתכנן אותו לפי הצרכים, לפי הזה, הכל יש שם. אבל שינוי אי אפשר לעשות שם.
שחר, אתה דיברת על הפורום?
התחלנו כשהגעת.
הוא הצטנע.
אבל זה ממש קשור, אתם מדברים פה על כל הנושא הזה שיש לנו זיכרון קצר כציבור, וזה בדיוק אחת הסיבות שהפורום הזה הוקם, כי בסופו של דבר, תראו מה קורה פה אחרי השביעי באוקטובר, יש אין סוף תהליכים, הכל כל כך אינטנסיבי, זה לא סתם שיש פה זיכרון קצר לאנשים. האינטנסיביות שהדברים קורים כל כך גדולה, שלאף אחד אין כאילו זמן לראות מה קורה פה.
נכון.
כאילו, עכשיו רוצים לבטל איזשהו מס שבח, רצו להוסיף איזשהו מס שבח. זה, יש איזו השפעה אדירה לשוק. בסדר? זה יכול לתקוע. מחירות של דירות לתקופה מאוד מאוד ארוכה קדימה, זה יכול לעלות מאוד את המחירים של הדירות. דברים מאוד, מאוד חריפים. אף אחד אין לו זמן להתעסק עם זה, כי באותו זמן במקביל שלחו 11,000 מכתבי הפקעה בשביל המטרו, ובאותו זמן יש מלחמה בעזה, ובאותו זמן קורים פה כל הזמן,
כל כך הרבה דברים שאתה לא יודע במה להתמקד.
מקדמים 20-30 הליכי חקיקה במקביל, יש ריבים בינתיים בכנסת, אז בסוף אין לפעמים את הבן אדם הזה ששנייה יעצור ויגיד, רגע, וגם אם הוא עוצר ואומר, רגע, שנייה, משהו לא קורה פה לא בסדר, מה הוא יעשה? ילך ברגל לכנסת ו... ומה, וישב בכנסת ויפעל.
טוב, 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 תאמר את כל הבלגן שיש פה, ואת יודעת קרן למה אני מחכה? ליום כיפור. לשקט. אין טלפונים, אין כלום. שקט.
יש גם את שבת, אני כאחת ששומרת שבת, יש לי את זה כל שבת.
יש לך זכות. אבל השקט הזה.
יש לי נחת.
כן, אבל כלום כזה, שקט. יושב במרפסת, לקרוא ספר.
עם ישראל צריך חופשה.
וואו. כן.
אבל ישראלים עדיין כיף בשבת. זה העניין עם ישראל. אתה יושב במרפסת שלך בשבת, אתה אומר, עזוב אותך מהכל, כיף לי. זה נראה לי ה...
התרגלנו כבר, כאילו, אם לא היה בעיות, אנחנו נראה לי, כאילו, נחשוב שמשהו לא בסדר.
כן, תארי לך, נעשה רילוקיישן, יהיה לנו משעמם, מה נעשה באירופה, בשוויץ?
דיברנו על זה שבוע שעבר, כן, שבמצפה רמון, על מצפה רמון.
נכון, נכון, נכון.
אני ביום שבת אמרתי לאשתי, אני חייב לנסוע למדבר. אני רוצה שקט אמיתי.
נסע למצפה רמון.
אני נוסע לקרמי עובדת ביום שבת, ובהתחלה היא סגרה לנו, יש שם כמה צימרים שדי קרובים אחד לשני, אמרתי, לא, לא, אני חייב להתבודד.
ממש.
אז לקחנו, מצאנו מקום שכל בקתה רחוקה מהבקתה שלידה, משהו כמו 70-80 מטר, וכן, צריך קצת להירגע.
זה צמאים לשקט. וואו, זה... אנחנו כבר לא רגילים, אנחנו לא יודעים מה זה.
כן, 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 זה... לעשות חדר שקט בבית, תחשבי על זה. לעשות חדר שקט בבית, להפוך את הממד לחדר מבודד.
אצלי לא יכול להיות חדר שקט בבית.
אז יש את זה.
יש לי 3 ילדים.
אין שקט בבית.
גם לא שישני, גם בלילה אין שקט.
אז חדר לחצה. הוא חדר שקט. שם אתה בשקט עם עצמך, אם הוצאת את הטלפון החוצה גם. או עם הטלפון, גם אפשר. אבל... אפשר לתכנן ולעצב את הדירה בצורה כזאת שאתה באמת תרגיש את השקט הזה, את הנחת הזה, שאתה חוזר מכל הבלגן של כל היום שעבר עליך, ולתכנן אותו בדיוק כשאתה בסוף מגיע הביתה ואומר, איזה כיף, הגעתי הביתה.
ממש, נכון.
זאת אומרת, התחושה שאתה, בסוף הכל זה מה שאנחנו מרגישים, ומה שאנחנו מרגישים לפעמים אנחנו אפילו לא שמים לב, אתה נכנס לאיזשהו חלל, אתה מרגיש לא נעים, לא נוח לך, או שאתה נכנס לאיזשהו חלל ופתאום אתה מתיישב, אתה לא שם לב, עברו לך שעות וכאילו אתה לא קם, אתה לא יוצא.
אתה צריך שהאזור יהיה כיפי.
בדיוק. עכשיו, זו תחושה.
אמבטי זה לא טוב, זה הרבה מים.
אתה לא יודע לשים את האצבע, מה גורם לך להרגיש נעים בחלל?
כן, ואז גורמים לך את המים החמים. תחשבו על זה.
שקט שמביא רעש.
כן, כן. תגיד לי, עומר, אני ככה, נסתה שנייה מהנושא, אבל מקודם דיברנו, לפני השידור, אמרת שאתה בטיקטוק, פתחת כל הערוצים, שגם שחר כזה הרים את הגבה ואמר, כן, אין כמעט עורכי דין שנמצאים בטיקטוק.
אתה ראית אותו בטיקטוק?
לא.
לא, אתה חייב.
לא, נראה.
סרטונים, באמת...
מה לך ולטיקטוק?
הטיקטוק זה הדבר הבא עכשיו, כאילו, באמת, מדברים על זה כל הזמן, זה הפייסבוק הבא.
אני רוצה לקפוץ אחרי הטיקטוק, אני פספס את הטיקטוק ואת האינסטגרם, אני רוצה אחרי. אני אמציא.
הטיקטוק אבל זה באמת...
אני חייב להגיד שזה סוג של יציאה מאזור הנוחות.
נכון.
אבל כשיוצאים מאזור הנוחות, דברים טובים קורים, בדרך כלל, ככה אני מאמין. פה,
אני והרדיו, זה יציאה מאזור הנוחות לפני 9 שנים.
ותראה איזה יופי.
דווקא נוח פה.
האמת שגייסתי מתמחה למשרד, שהוא היה בעברו סוג של כוכב טיק טוק, עושה כל מיני שטויות ומגיע למאות אלפי ומיליוני צפיות, ואז הוא אמר לי, מה, אין לך טיק טוק? כאילו זה ברור, כי הוא בן 25, אני כבר לא בן 25. אז... הוא אמר לי, מה, אין לך טיק טוק? לא, אין לי טיק טוק. והוא אומר, חייבים לעשות לך טיק טוק, והוא ממש דחף אותי לזה, ואני מודה לו על זה. תודה, בריל.
אבל זה לא רק שיהיה לך טיק טוק, זה... באמת, כאילו, אתה מביא שם משהו אחר. עורך דין זה מקצוע כזה אפור. נכון. לא מקצוע סקסי ומעניין וזה.
נכון.
ובוא תנגיש את המידע המשפטי עכשיו בטיק טוק, והזמן סבלנות שלנו שואף לאפס. כאילו אם אתה מסתכל עכשיו לסרטון והוא מעניין, כמה שניות באמת לוקח לך להישאר ולראות?
אני לפעמים לוחץ מחכה לסוף.
3-4 שניות, כאילו כן. אתה רואה אם זה מעניין אותך או לא. אז... כן. ואני אחת מאוד חסרת סבלנות, ואני מסתכלת וזה, והסרטונים שלך הם באמת כאילו, אני רואה אותם עד הסוף, כי הם מעניינים.
אז אותי שרואה עד הסוף דרך אגב.
זה מעניין, ולבוא ולקחת את המקצוע כביכול, כן, סו קולד הכי משעמם, ולעשות אותו מעניין, זה סוג של
יצירתיות. אני חושב שבכלל, כל המקצועות המשעממים, סליחה, שלנו, בכוונה, אני שם אותי אצלכם, בשנים האחרונות, ככל שהפייסבוק והאינטרנט והפודקאסטים, אנחנו נמצאים בכזה מקום, אנחנו מנגישים אותו לקהל בצורה, פעם צלצלה לי ללקוחה, שאני בקשר איתה, היא אומרת לי, כן, שאני רצה, אני שומע את הפודקאסטים שלך. אמרתי לה, לילך.
מה הכי גדולה שיכול?
אמרתי לה, לילך, את הבחורה הכי משעממת שאני מכיר, ששמעתי עליך בחיים. שומעת אותי בזמן
שאת
רצה. שומעת אותי בזמן שאת רצה.
זה מחמאה ענקית.
אני חושב שבדברים שאנחנו עושים, אם זה בטיק טוק, אם זה בתוכנית שלכם, אז כדי שזה יצא טוב, צריך קודם כל להביא את עצמך.
נכון.
אי אפשר לשחק אותה מישהו שאתה לא. אני כן רואה עורכי דין שהם אולי עושים עבודה יפה, אבל הם פתאום מתחפשים לכל מיני דמויות, וממש נכנסים לזה חזק, ואני...
בטיקטוק.
עכשיו לחפש את שחר בטיקטוק, ונראה אם הוא מתחפש לאיזשהו דמות.
פתאום עורך דין לדיני תעבורה, שמחופש לשוטר, ומדבר עם עצמו, ו...
זה פתטיות לשמה.
אז אני לא, אתה יודע, אני לא שופט אותם, אבל היה לי חשוב להביא את עצמי, ואת האמת שזה התחיל כסוג של אילוץ, וזה נהיה ממש...
כבר טבעי.
אני חושבת שיש חשיבות לתוכן, זאת אומרת, אנשים...
ברור, התוכן הוא המלך.
בדיוק, המקצועות שהרבה לא יודעים, זאת אומרת, זה משהו, איזשהו חלל אפור, אז ברגע שיש מידע ורלוונטי, וזה מעניין את הבן אדם, זה...
לך יש טיק טוק?
לא.
שחר, יש לך טיק טוק?
היה לי ומחקתי.
אני אגיד לך משהו.
זה המשימה שלכם לתוכנית הבאה.
אני אגיד לך משהו. אם פעם היה את העיתונות, אתה יודע, להתפרסם בעיתון, זה היה וואו, היום לכל בעל המקצוע יש לו את כל התשתית להתפרסם. יש לו טיק טוק, יש לו אינסטגרם, יש לו פייסבוק, יש לו הכל. פשוט כשאמרת, בן אדם צריך לצאת מאזור הנוחות שלו, הוא באמת צריך להביא כאילו ולהנגיש את המידע שלו ולהיות כאילו ממש מלך התוכן.
נכון.
לא צריך היום
התוכן הוא המלך.
לרדוף אחרי יחד.
הרצאה ששמעתי לפני 12
כן,
שנה,
התוכן הוא המלך.
מי הרצאה שם? אני חושב ארס טל בזמנו, או סלקום כבר היה שם. חברים, תמה להשעה שלנו.
מה נאחל? להתחדשות עירונית.
נאחל קודם כל לשלום הפצועים והחטופים.
אמן.
לכולם.
שיחזרו כבר הביתה.
נספר לכם שהיום זה יום המפעם הבינלאומי. יודעים מה זה מפעם? בואי, איזה שקט. דפיברילטור. כל אחד שילך ויראה איפה יש לו דפיברילטור בסביבה, שלא נצטרך, אבל שידע מאיפה להביא אותו אם צריך.
חס ושלום, כן.
עורך דין שחר פטל, תודה רבה. עורך דין עומר עידו, תודה רבה.
תודה, תודה.
קלרי זמיר, תודה רבה.
מעצבת פנים, מומחית לתכנון תיאום ושינוי דיירים.
תודה רבה שבאתם אלינו. קרן, תודה רבה.
תודה רבה.
אנחנו נהיה פה הבלוק פרלמנט הנדלן שבוע הבא, אחרי מגשימי החלומות, אחרינו סקיני מינוס עם בל ראם. תודה רבה לשוקי לכל העזרה. תעקבו אחרינו. בריאות ואושר, סוף שבוע נעים. המדרגות גבוהות, לחישות שקטות על הצבא, שומע חצוצרות. כל כך הרבה זמן בחושך, הייאוש, הבשר, הגאווה, אויבים גדולים שאני טיפחתי, להדליק את השמש בשחוק ובכי ובמנגינה. אני כבר מגיע, אני כבר נמצא.
בלוק פרלמנט הנדלן בהגשת עופר לוין וקרן שר החיות עכשיו ברדיו
רחוב ישן בצהרי היום לצד הבתים עם גג אדום במספרה ממול יושב אנטון מסתבר פסי רכבת חוצים שדה וגשר מעל הפסים חוצה מלכולת בית מלון בדואר בלי חלון כן כך נראית הירה שלי אם תעצור אולי תראה אותי ואם אתה נמצא כבר בסביבה תדע לך שכאן הזמן לא הכרחי הנפח את הפח הטח ועוד